למדנו פה בקטע הקודם שהקורבנות קוראים להם לחם. מה קוראים להם לחם? אז הוא הסביר שכמו ביחס שיש בין נפש האדם לגוף, שהנפש מחיה את הגוף, יכולה לה, יש לה מספיק אנרגיה לחיות את הגוף, אבל כדי שתוכל להמשיך לחיות את הגוף, היא צריכה לחם. מה קורה כשאדם אוכל לחם? אז החלק המובחר עולה למעלה ונותן כוחות לחיות את הגוף, וחלק התחתון יוצא החוצה כפסולת. אותו דבר אמרנו בקורבנות, שיהודים עקיף קורבן, אז גם כן פועל לחבר בין החיות האלוקית לבריאה. אז בחיות האלוקית שיורדת לבריאה, יש מה שיורד לבריאה הגשמית, מה שנקרא חציר וצמח האדמה וכדומה, שזה נקרא הפסולת, ויש מה שנמשך למעלה בעולמות עליונים. זה המעלה של הקורבן. סיימנו שהנסחים יש להם פעולה הפוכה. הנסחים הם לא כמו קורבן, שקורבן, מה קורה לקורבן? הוא נשרף, הוא עולה למעלה. אבל מה עושים עם הנסחים? בדיוק להפך. מנסחים אותם, הם יורדים למטה, כי הנסחים יש להם את הכוח לגלות את הפנימיות גם פה למטה. כמו יין, שאדם שותה יין, נסחים זה יין, שאדם שותה יין מתגלה הפנימיות שלו. ככה, כשניסחו על המזבח יין, הכוח של זה היה לגלות את הפנימיות האלוקית בעולם. עכשיו הוא יפרט את זה קצת יותר. וזהו שאמרו רזל. אמרה אומרת, כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסחים. אדם שקרא קריאת שמע בלא הניח תוך כדי תפילין, אז קרא קריאת שמע, הכוונה היא במובן הפנימי, הוא קרא קריאת שמע והתבונן בהשם אחד והגיע לבאהבת והיה לו רצון מאוד גדול, זה נקרא קרא קריאת שמע. אבל הוא לא הניח תפילין, זאת אומרת, הוא לא המשיך את זה לתפילין גשמיות פה למטה, היה לו רק את ההתרוממות, את הרצון, ולא הוריד את זה לשוב. אז זה כמו אדם שהקריב עולה, ולא הביא ביחד עם העולה את המנחה. או כמו אדם שהקריב את הזבח, את הקורבן, ולא היה נסחים. מה הדמיון בין הנסחים והמנחה לתפילין, והעולה והזבח לקריאת שמע? מה הקשר בין הדברים? קודם כל, מזה שמשווים את זה בצורה כזו, מה אומרים? שאין קורבנו כלום. שלא ימשיך כלום ולא מנחה ונסחים. אם אדם לא עושה מנחה על העולה, או לא עושה נסחים על הזבח, אז כל הקורבן שלו שום דבר, הוא לא ימשיך בעולם כלום. אז מסביר ככה, בעניין מנחה ונסחים, מה מרומז במנחה ובנסחים שהיו עם הקורבנות? זאת אומרת, כפי שהוא יפרט מיד, הוא קודם כל אומר את העניין בכללות, הוא בחינת המשכת חוכמה בינה דעת למטה. חוכמה בינה דעת זה הפנימיות, החלק העליון, המוחין הם למעלה מהעולם, כידוע, והיהודי כשהוא מקריב את המנחה ושם את הזבח ואת הנסחים, שם את המנחה ואת הנסחים, הוא ממשיך לעולם פה למטה את החוכמה בינה דעת. הוא יפרט למה החוכמה בינה דעת קשור למנחה ולנסחים. אז הוא אומר כך, כי שמן, ממה בנוי הנסחים וממה בנוי המנחה? במנחה יש שני מרכיבים. יש במנחה שמן וסולת. והנסחים זה יין. יש לנו כאן שלושה מרכיבים. יין, שמן וסולת. אני אסביר ששלושת המרכיבים הללו הם כנגד חוכמה, בינה ודעת. זה מתחיל עם שמן. המנחה כוללת במרכיבים של השמן. מה זה שמן? כי שמן הוא בחינת חוכמה. שמן מרמז לחוכמה. למה שמן קשור לחוכמה? שמן שצף על גבי יין. השמן הוא צף מעל הכל. כמו החוכמה שהיא הספירה הראשונה והיא השורש של כל סדר ההשתלשלות. יותר מזה, השמן הוא לא רק השורש שצף מעל היין. השמן הוא השורש של כל הבריאה כולה. ואפילו בגשמיות רואים את זה. וגם, שהרי מכל דבר מוציאים שמן. שמן, מה שאנחנו היום אומרים שמן, אנחנו בעצם מתכוונים לנוזל שמוציאים אותו מן הצומח בדרך כלל. אבל האמת היא ששמן זה שם כללי שכל דבר בבריאה יש בו את האפשרות להפיק ממנו שמן בצורה כזו או אחרת. הוא אומר אפילו מאבנים. אפילו מאבנים גם כן אפשר להפיק איזשהו שמן. הוא אומר בסוגריים, הרי בצורה צדק בשפה לטינית הוא נקרא אלים, זה כמו אויל. שאומרים, אוי זה שמן, באנגלית, כן, יש גם ככה יש מילה בלעזית שזה נקרא משהו כמו, אם אני מקווה שאני אומר אותה נכון, פטרליום. פטרליום. מה זה פטרליום? זה פטר זה אבנים ואליום זה שמן. זה שמן אבנים. אפילו מאבנים אפשר להוציא שמן. כל דבר יש בזה את, את החלק השומני שבו. מה זה מראה ברוחניות? והיינו, לפי שכולם בחוכמה עשית. כי חוכמה, שמן זה חוכמה, כל דבר ודבר בבריאה נמשך, אפילו העשייה התחתונה ביותר, נמשך מבחינת החוכמה. אז בזה שהיה במנחה שמשולבת עם הקורבן עולה, היה שמן, זה גורם, זה מסמל להמשיך בעולם את בחינת החוכמה. על כן נמצא בכל דבר בחינת שמן, שהוא בחינת חוכמה. זה מרכיב אחד. והסולת שבמנחות, במנחות היה גם שמן וגם סולת. סולת זה מקמח. מה זה מסמל הסולת? הוא בחינת דעת. היה לנו פה את החוכמה, הוא עובר לדעת. אחר כך היין יהיה הבינה. הסולת זה בחינת דעת. מה הקשר בין סולת לדעת? אז הוא מביא, כמאמר חז"ל, חז"ל הרי אומרים, את הלשון הידוע, שהנה התינוק יודע לקרות אבא עד שיתום טעם חיטה. זאת אומרת שהחיטה, שזה הסולת, בא מהקמח, מהחיטה, זה גורם לדעת אצל התינוק להכיר את אבא שלו. אז הסולת מסמלת בחינת הדעת. וכן אמרו, עוד מקור שהסולת קשור לדעת, אמרו, עץ הדעת חיטה איתה. יש דעה שאומרת שעץ הדעת היה חיטה. שוב רואים שהדעת קשור לחיטה. אז יש לנו פה המשכה של חוכמה, שזה השמן, והמשכה של דעת, שזה הסולת. והנסחים, הנסחים זה עוד מרכיב שהיה בקורבן, שהם היין. מה זה יין? יין כתוב בבחינת בינה. הרי אם כך יוצא שכשהיה בקורבנות גם מנחות וגם נסחים, מה המשמעות של זה? הרי שמנחות ונסחים הוא הבחינת המשכת חוכמה בינה דעת למטה. התנועה הזו של הנסחים והמנחות זה לגלות ולהמשיך את הפנימיות פה בעולם. הקורבן עניינו לעלות למעלה, להתקלל באש, ואילו המנחות והסולת והיין עניינו להמשיך למטה. ובלעדן, אם אדם ויתר על ההמשכה למטה, לא ימשוך כלום למטה. אז היה לך עלייה גדולה, אבל פה בעולם לא נמשך שום דבר. אותו דבר אומרים חז"ל, וכך עניין קריאת שמע בלא תפילין. קריאת שמע בלי תפילין זה כמו קורבן בלי זבח. כמו זבח בלי מנסחים. כמו עולה בלי מנחה. למה? כי קריאת שמע, מה זה קריאת שמע? הוא התבוננות בהוויה אחד. קריאת שמע אדם אומר, זה, הוא מתבונן שהוויה אחד, ואיזה תנועת נפש זה מוביל אותו? כלות הנפש. אז מה זה הכלות הנפש? איזה תנועה זו? מבחינת העלה, עולה למעלה. לעומת התפילין, תפילין זה משהו גשמי, תחתון, מאור של בהמה. המשכת אחד על הקלף גשמי. האחד, שמע ישראל השם אחד, כתוב גם בתפילין. אבל בקריאת שמע זה בנפש שרוצה לעלות למעלה. בתפילין זה על הקלף, להוריד אותו למטה. ובלא תפילין, אדם רק קרא קריאת שמע ולא הניח תפילין, מה הפירוש שלא הניח תפילין? שלא המשיך כלום? כי אם העלאה היה רק העלאה כלפי מעלה, כאילו הקריב עולה בלא מנחה, אז כאילו היה לך עולה ומנחה לא היה לך, ודאי לא מבין. עכשיו, אם נפרט ונחלק בין המנחה לנסחים, יש ביניהם הבדל, שמי באמת ירד למטה זה רק הנסחים. כי את המנחה, מה עשו איתה, הקריבו אותה גם על המזבח. אז בסופו של דבר, היא גם עלתה למעלה. מי היה החלק היחיד שיורד באמת למטה? זה היין. ועניין הניסוך שהיו מנסחים בשיטין, את הניסוך של היין, שמו את זה באותו ספל שהיה על המזבח, והיה מחלחל ויורד עד התאום. ויורד לתאום, שפכו יין שם למטה. מה הרעיון לשפוך יין שזה ירד למטה? עד למטה יחלחל עד לתאום, מה הרעיון? אז אומר, יש בזה משמעות מאוד מעניינת. אז בואו נתחיל קצת, אומר, מסדר בריאת העולם. על פי מה שכתוב, מה כתוב בבריאת העולם, ביום השני של בריאת העולם, יהי רקיע בתוך המים, ומה הרקיע הזה פעל? והיא מבדיל בין מים למים. בין מים עליונים למים תחתונים. אז מה היה לפני זה? מה היה לפני שהרקיע הבדיל בין מים עליונים למים תחתונים? אז המים העליונים והמים התחתונים היו ביחד. אז איזה מים הם היו? גשמיים או רוחניים כשהם היו ביחד? כשהם היו ביחד, לא היה גשמי ניכר כל כך, הוא היה קצת יותר כלול ברוחני. שתחילה היו מים במים, שהיו בחינת מים רוחניים ולא גשמיים, כי כשיש תערובת בין הגשמי לרוחני, אז מה נהיה פה הדומיננטי? הרוחני. הגשמי לא ניכר. שרי כתיב, איפה רואים שזה היה מים רוחניים? הפסוק אומר, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זאת אומרת שזה רוח אלוקים, שזה משהו אלוקי, רוחני, מרחפת על פני המים, אז פירושו שעל איזה מים מדובר, מים רוחניים. ועיין ברמות, ברבות, כתוב במדרש רבה, בראשית, סוף פרשת ב' וריש פרשת עזריה, אלא בחינת מים רוחניים, שהוא בחינת חוכמה. היה מים רוחניים, מה זה מים רוחניים? מים רוחניים זה הדרגה שקוראים לה חוכמה, כנודע בעניין אור מים רקיע, יש ביור בחסידות על סדר השתלשלות, שהדברים יורדים ומתגשמים יותר ויותר, אז כשזה מגיע לבחינת רקיע זה ממש מגושם, אבל כשזה עדיין מבחינת מים זה עדיין רוחני. וכן, עוד נקודה רואים במים שהם רוחניים, מופשטים, המים אין להם גוון כלל. המים אין לו גוון. אם אין לו גוון פרושו, אין לו הגדרה, עדיין מופשט. ומקווה, הכוח שלו, של המים, שהוא מתאר את התמאים, שוב מראים שהוא כוח של רוחניות וכוח של טהרה. אז ביום הראשון של הבריאה היה מים במים, פירושו שהכל היה רוחני. מה קרה ביום השני של הבריאה? שהבדיל בין מים למים, אז מים עליונים נעשו רוחניים יותר משהיו קודם ההבדלה. כי ברגע שמפרידים את המים הרוחניים ועושים אותם רק רוחניים, הם נהיים יותר צלולים. יותר רוחנים, אין להם שייכות לתחתון. לעומת זאת, מה קרה למים התחתונים? ברגע שהפרדנו אותם, הפכנו אותם גשמיים, נתגשמו להיות מים גשמיים? דוגמה לדבר, כמשל חבית של יין. כשהיא מעורבת עם השמרים, כשהחבית מעובבת, יש בתוך החבית יין ושמרים. אז כשהכל מעובב, אין היין צלול, והשמרים אינם גסים כל כך. כשהכל מעובב, אז היין לא צלול לגמרי, כי יש בו קצת שמרים. מצד שני, השמרים לא ניכרים, אתה לא יכול להגיד, הנה, יש לי חופן שמרים. כי כל כוס שאתה מוציא, יש בו תערובת של קצת שמרים עם קצת יין. אז החומרי לא כזה חומרי, והרוחני לא כזה רוחני. אבל כשהשמרים נופלים למטה, אבל אם אתה נותן לזה לעמוד, והשמרים ירדו למטה, אז מה יקרה? אז היין, מה קורה לו? עשה צלול. והשמרים, מה קורה להם? נשים גסים. גסים מאוד. אתה דבר בנמשל. לפני שהבורא הבדיל בין מים למים, אז המים הרוחניים והגשמיים היו בעצם מעובבים כאחד, אז לא היה ניכר, הגשמי לא היה כזה גשמי, והרוחני לא היה כזה רוחני. כך קודם ההבדלה היו מים במים. לאחר ההבדלה, מה קרה ביום השני, מים העליונים ניתלו ברוחניות, ומים התחתונים נתגשמו. אז זה היה ביום השני. עדיין לא הגענו לנקודה, אנחנו פה רוצים להגיע למים שנמצאים בתהום, שלשם המחלחלים הנסחים. אז קודם כל התחלנו להסביר איך המים היו ביום הראשון. אחר כך מתקדם ביום השני, יש מים גשמיים ומים רוחניים. ביום הגימל, מה אמר הקדוש ברוך הוא ביום השלישי, בבריאת העולם, נאמר, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד. ביום השלישי אמר הקדוש ברוך הוא טוב, יש עכשיו עולם. ביום השני היה העולם כולו מים גשמיים ולמעלה רוחניים. ביום השלישי הוא ריכז את כל המים למקום אחד, זה ים, והחלק השני יגלו יהיה יבשה. אז בחלק שנהיה ים, נהיה ים ותהומות ועומק, שזה מראה שהמים ירדו מתחת לאדמה, עוד יותר נמוך. הוא התהום שנתרחקו עוד יותר. כמאמר, יש ביטוי במדרש, רש"י מביא את זה גם כן, גער בהם הקדוש ברוך הוא, ככה יש לשון, שגער בהם שהם ירדו למטה, שהוא מבחינת גבורות ודינים יותר. אז המים האלה, שהם ירדו כל כך למטה, תראו לאיזה נפילה הם ירדו. הם לפני כן היו ביום הראשון מעובבים עם הרוחני. יום השני הם ירדו ברמה אחת, ויום השלישי הם נהיו בתהום וצריכים בירור. עכשיו צריך לתקן אותם. תקן, לברר את המים שנפלו כל כך למטה. איך מתקנים אותם? ועל די נביאתן מתחת לארץ מלמטה למעלה. עכשיו צריכים לראות איך הם עולים חזרה. ולכן רואים שהמים האלה שירדו למטה בתהום, הם מלוכים, הם לא טובים. אבל כשהם עולים חזרה, כשפורצים העיינות, מאיפה הם פורצים? מהתהום, דרך גידי האדמה, פורצים מים, איזה טעם יש להם? חיים מתוקים. זאת אומרת, ברגע שהם עושים את התיקון הזה והם עולים מלמטה למעלה, נהיה בהם שלימות ותיקון עוד יותר מה שהיה קודם. מתמתקים. זה המעלה הגדולה של מים, מים חיים קוראים לזה, מי מעיין. וכן לנידה וזווה, טהרתן במים חיים דווקא. פה צריך להבין, יש כאן הערה, לא ניכנס לזה כרגע, צריך להבין את הדבר הזה, כי נידה יכולה לטבול במקרה רגיל, לא צריכה מים חיים. אבל להשאיר את זה, מי שירצה, יעיין בסוף הספר, יש שם הערה ארוכה בנושא, מה הוא מתכוון באדמו"ר הזקן, אבל נמשיך בעניינים. וכן אמרו רז"ל, מעיין, הכוח של מעיין הוא יותר ממקרה, הוא מתאר בכלשהו. למה? מה מעלת המעיין? שהוא כבר היה בתאום, הוא הצליח לעלות למעלה. מי נותן כוח לתאום לעלות למעלה? שזה לא רק תאום, לא רק מים שעולים למעלה. מי נותן כוח לדבר שנפל כל כך נמוך שיוכל לעלות? זה הנסחים. הנסחים שעשו בבית המקדש בכל קורבן וניסחו יין על המזבח, והיין יורד עד לתאום, זה לוקחים כוח של קורבן, מורידים אותו לתאום, ומה זה עושה? הוא נותן כוח למי שנמצא בתאום שיוכל להזדכך, יוכל להתרומם. זה הפעולה של הנסחים. וזהו עניין הנסחים, שהיו מנסחים יין ויורד לתאום, פירוש שעל ידי גילוי בחינת פנימיות, כי הרי היין גילו, הרי נכנס יין, יצא סוד, היין מגלה את הפנימיות של כל דבר, ברגע ששפכת את הנסחים, זאת אומרת גילית את הפנימיות של הקורבן, יורד ההמשכה גם למטה-מטה, ונותן בהם כוח להיות יכולים גם הם לעלות בקודש. זה המעלה הגדולה של הנסחים. וזהו, זה מה שהפסוק אומר, בקודש, אסך נסח. כשאתה מנסח, אתה מרומם אותו שהוא יהיה בקודש, הוא יעלה למעלה. והניסוך הוא ביין דווקא, דווקא יין שופכים, לא חומר אחר, דווקא יין. למה יין? לפי שהן הגבורות נמתקות אלא בשורשן. הרי למה המים ירדו לתאום? גער בהם הקדוש ברוך הוא, היה גבורות, הפריד אותם. עכשיו אתה רוצה לתקן ולמתק? למתק את הגבורה אתה צריך עם גבורה. כתוב שהיין הוא סמל של גבורה, כי ידוע שיין הוא בחינת בינה, דמינה דינין מתארין. הבינה מביאה גבורה, כמו בשכל, שמאיר הנקודה בחוכמה, הכל מאיר. מה עושה הבינה? לוקחת את זה, מתחילה לפרק את זה לפרוטות. בוא נעשה סדר. זה יהיה השאלה, זה יהיה התשובה, זה ההוכחה. ברגע שאתה מחלק כל דבר, זה כמו גבורה. הגבורה מחלקת כל דבר לפרט. אז מקור הגבורות כתוב שזה מהבינה. גם כן בשלושת הקווים שיש לנו בספירות, קו הימין זה חוכמה חסד, קו השמאל זה בינה גבורה. הגבורות שורשם זה בבינה, לשמאל. היין הוא בחינת בינה. לכן, כשרוצים לתקן את מה שנפל למטה, מה יתקן אותו? היין. היינו משורש הגבורה, אפשר לתקן את הגבורה. עכשיו הוא מסיים, למדנו בפרשה, שכשמנסחים יין על הקורבן, לא בכל קורבן היה אותו כמות יין. התורה אומרת, תלוי, אם זה פר, אם זה איל, יש חצי יין, יש שלישית יין, רביעית יין. למה יש הבדלים בכמויות? אם הרעיון הוא יין, שפוך יין. מה זה משנה כמה יין שפכתי? והטעם שיש חילוק בין נסחים בין פר לעיל, למה יש הבדל ביניהם? כמו שכתוב חצי עין יהיה לפר, או שלישית עין לעיל. היינו, הסיבה היא לפי שההמשכה הוא לפי ערך העלה. מה שאני ממשיך למטה זה כמה אני רוצה לעלות. אם אני רוצה לעלות יותר גבוה, אני צריך יותר כוחות להמשיך למטה. הפר הוא יותר מאשר העיל. שהעלאת הפער הוא עליית עצמיות פני שור. הפער הוא, כמו בגשמיות, הפער הוא הרבה יותר, הפער הוא גם נקרא שור. מה המקורות של כל הבהמות? פני שור שבמרכבה. אני רוצה להעלות אותו למעלה. מי הכי דומה ושייך ומבטא את העצמיות של המקור? זה הפער, הוא דומה למקור יותר. הוא קוראים לו גם שור. אז שאני רוצה להעלות אותו והוא עצמיות פני שור, שיורד ההמשכה מלמעלה גם כן ביותר. אז אני צריך הרבה יותר כוחות כדי להעלות את הבחינה הזו למעלה. ריבוי. כמה זה ריבוי? חצי עין. ויוכל להעלות יותר מדרגות התחתונים בדינים הקשים. גם השור, הפר, הוא יותר גס. הוא יותר... הנגיחה שלו יותר משמעותית. הוא יותר, כשהוא נפל למטה, הוא בא משורש גבוה. כשהוא נפל למטה, הוא נפל מאוד נמוך. רוצים להעלות אותו, צריך חצי יין, צריך יותר יין. מה שאין כן העיל והכבס, שהם יותר, מה שנקרא, בימה דקה או בימה גסה. העיל והכבס הוא יותר דק. שאינם עצם פני שור, אז גם המשכתו אינו אלא כי אם שלישית יין או רביעית, אז אמנם בכמות של היין זה מדובר בהבדלים קטנים של, לא מדובר בכמות גדולות, אבל מבחינה רוחנית, ההבדלים הללו מבטאים כמה נתינת כוח צריך בשביל להעלות את זה למעלה. וזהו שאמרו רזל, והשתייה כדת. כתוב במגילת אסתר, שאצל אחשוורוש, שאומר, והשתייה כדת אינו נס. אז אנחנו אומרים, מה זה כדת? דת זה דת. דת זה, דת זה תורה. מה זה והשתייה כדת? חזל אומרים, כדת של תורה. מה היה בדת של התורה? כשאתה מביא קורבן, אז היה בקורבן גם שתייה, גם יין, וגם בשר. מה היה יותר? יותר שתייה או יותר אכילה?
אכילה.
אכילה מרובה משתייה. פירוש שהעלאה הוא בריבוי יותר מן ההמשכה. כי האכילה, מה היה עם הקורבן? מה קרה לו? ישרף ועלה למעלה. השתייה, מה קרה לה? ידע למטה. אז העלייה היא הרבה יותר מאשר ההמשכה. כמאמר הזל, אין טיפה יורד מלמעלה, אלא אם כן טיפיים עולים כנגדו. דהיינו שכל ירידה מלמעלה צריך להיות מלמטה כפול, ודי למבין. ובאים נקודת הדברים שראינו פה בצורה נפלאה, איך שהנסחים שהם חלק שהתחדש לנו בפרשת השבוע, בשיעור חומה של היום, של אתמול, של שלשום, התחלנו ללמוד על הנסחים. הנסחים הללו, כמה זה חלק מאוד מאוד חשוב בקורבן, שזה גם בעבודת השם, לא רק העלייה למעלה, אלא עיקר מה יורד מזה, תכלס לעולם הזה, ומה פועל המשכה של הפנימיות למעלה.